אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו בנושא חינוך. היום נדבר על חינוך בנחת. שתי אותיות נח נמצא גם בחינוך וגם בנחת וגם בחנוכה. אנחנו נתבונן בנושא של החג הזה של חנוכה, אולי מזווית של יותר של חינוך. מה החג הזה בא ללמד אותנו? כל חג זה לא איזשהו, אנחנו חוגגים איזשהו משהו שהיה, אלא יש איזו הערה מאוד גדולה שיורדת בימים האלה בדיוק. בימים ההם ובזמן הזה גם יש את ההערה הגדולה הזאת, ולכן אנחנו צריכים ליהנות מזיו ההערה החגיגית כדי שנוכל לחנך ולתקן את עצמנו ואת הילדים שלנו, ללוות אותם יותר טוב. אנחנו עומדים בתור תקופה של פוסט מודרנית שהיא בעצם, היא מהווה איזה מכשול מאוד מאוד גדול לחינוך. ולמה? כי הפוסט מודרניזם, אפשר להגיד שכל בכלל, כל התרבות שהתחילה בעשיו, נצחות, מערב, היא עשתה עבודה מאוד פשוטה. לקחה איזה ערך מהיהדות, טבלה את הערך הזה בתוך טיבול תמה, ואחרי זה אתה מדבר בשם הערך הזה, מסתכלים איך אומרים לך, נו מה אתה נאיבי? אתה אומר, אהבה. אומרים לך, נו מה, אתה יודע על מה אתה מדבר? אתה יודע מה אהבה עשתה בעולם? אתה אומר, קדושת הארץ, עם סגולה. נו באמת, היית פה לפני 70 שנה באירופה, ראית מה שהיה עם עם שחשב שהוא עם סגולה? ואת לקחו את בערך את כל הערכים, את הנשיות, את העדינות של האישה, הפכו אותה לזה בולדוזר מצליחנית כזאת, מפחידה. לקחו את הגבריות, המכילה, האוהבת, הפכו את זה לאיזה משהו כזה, אלים כזה, ועד שבעצם כל פעם שאתה בא בשם איזשהו ערך, באים אליך ואומרים לך, נו, על מה אתה מדבר? מה אתה לא יודע? מה אתה לא יודע שזה כבר אין? זה כבר לא. אני שמח. מה, אתה שמח? אתה יודע מה זה? מה זה איך אפשר להיות שמח? כן, כלומר, לקחו את הערך, וזה דבר שקורה גם בין בני אדם, זה נקרא הזדהות השלחתית. אני בעצם לוקח את הרוע שלך, ואני תוקף אותך בשם הרוע הזה. סליחה, אני לוקח את הרוע שלי, אני שם עליך את הרוע שלי, ואז אני תוקף אותך. כן, למשל, אני אדם כעסן. אז אני לא יודע מה לעשות עם הכעס הזה. אני אעשה הכל כדי להכיס אותך, עד שאתה כועס, אני אומר לך, נו, תירגע. למה אתה כל כך עצבני? ככה ההזדהות ההשלחתית עובדת. אז יש, אפשר להגיד, הזדהות השלחתית, גם בתחום של ערכים של הדור הזה. אתה אומר שלום, אתה רוצה אהבה, אתה רוצה, כל מה שתגיד, הכל יהיה מעוות. יגידו שלום, שלום זה לתת, זה להתפשר, זה הרסו את הערך, השלום הוא איזון בין הכוחות, הוא כשהפוך, בקיצור, כל ערך אפשר להגיד, אין, לא נשאר שום דבר. הרמב״ם כותב באחד הגרות שלו על תחיית המתים, כותב שלושה מושגים, הם מושגים שמוכיחים לנו שהדבר הזה הוא נכון ודאי, שהוא ברור. שלושה כלים יש לנו. אחד זה נבואה, שתיים זה השכל הישר, והשלישי זה החושים. חמישה חושים יש לנו, הראייה, השמיעה, עד הראייה, המישוש, מישהו שנגע בדבר חם, אומר זה חם, הוא אי אפשר להתווכח איתו. אותו דבר הנביא שאומר דבר, אתה אומר, זה נביא? מה? אותו דבר השכל הישר. היום נראה שהשכל הישר מאוד מאוד במשבר, כי כשהילד שלך בא ואומר לך, תשמע, אבא, לא בא לי יותר ללכת לתלמוד תורה. לא בא לי. מה זאת אומרת לא בא לך? מה כוונתך? אומר, לא בא לי. לא בא לי, אמא, ללבוש את החצאית הארוכה שהייתה לי. לא בא לי יותר. כלומר, אתה לא, אין כמעט ויכוח. אתה תגיד, אבל צנוע? זה לא צנוע, זה כן צנוע. נו, על מה אתה מדבר, צנוע? אתה יודע מה הצניעות עשתה שם מה קורה בוותיקן היום עם הדיבורים האלה על הצניעות? כלומר, הכל מעובד. ואם כן, אתה כבר לא יכול לדבר. אין. אז אדם צריך ללמוד תורה, ונבואה עדיין אין. אבל מה שצריך להבין שיש מקום כזה שנקרא התחושות. שהיום בשדה הטיפולי, למשל, אפשר להגיד שכל הכלים החדשים יונקים מהשדה הזה של התחושות. NLP, Somatic Experiencing, EMDR, תורותרפיה, דמיון נובע, עוצמת הרכות. 10 שמות אפשר עכשיו לשלוף, וכולם לא דיברו זה עם זה, כולם בעצם עוסקים באותו דבר, מבינים שכדי לשנות בן אדם, צריך לשנות את התחושות שלו. אני רוצה לשנות את הדעות שלך, המחשבות משתנות אם משהו משתנה בתחושה. אתה יכול לדבר איתי ולעשות דיונים בכנסת על דעות, הדעות יונקות מהמידות, והמידות מהתחושות. התחושות אפשר להזיז אותם, אפשר להשתקן אותם. אחד מהחידושים הגדולים של החג הזה חנוכה, שאנחנו מדליקים את הנרות למטה מ10 טפחים. חידוש גדול. כל שבת אנחנו מדליקים נרות שבת למעלה מ10 טפחים. זה מה שאנחנו מכירים. מכירים עשה עולם של קדושה. מה זה קדושה? מודל של קדושה בחינוך, להרים את הילדים, להרים אותם. לדבר בשורן שבת דברי קודש, שירי קודש, לרומם אותם. כמה שיותר לרומם אותם. כמה שיותר לדבר איתם ברמה שאומרים, האריזל כותב בשבת, כל העולמות, הכל עולה לאצילות. ועכשיו אתה הולך לעשות דבר אחר בחנוכה. אתה הולך בשיא של החורף, למרות שאין הרבה חורף השנה, אבל בשיא של החורף ביומן, בלילות הארוכים ביותר, שמה אתה הולך להדליק נר. האור הזה, חזל אומרים, זה האור של הצדיקים שהקדוש ברוך הוא הסתיר, הצדיקים לעתיד לבוא בבריאת העולם. אור מאוד 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 גדול. איך זה הופיע? בכל בית ישראל. הרב לוריה לפני מותו, עוד מעט היורצייט שלו, 4 שנים נסתק מן העולם, הרב משה רפאל לוריה, כתב שהבחינה הזאת של להדליק נר חנוכה ב6 מיליון היהודים שעלו לארץ היום, זה נקרא ביאת כולכם. והוא קרא לזה בחינה של בית שלישי. שיש רוב מניין ורוב בניין בארץ. והשכינה חזרה אל הארץ. להדליק את הנר למטה, זה להגיד, אנחנו עברנו מקדושה לשכינה. עברנו להנהגה אחרת. זה לא שאין את הנושא של הקדושה. זה לא שלא מדליקים נרות שבת. אבל מה שיעבוד היום בחינוך ילדינו, היא שיטה שנקראת שיטת השכינה. כלומר, לרחם אליהם. לשבת למטה, אינדיק, לשבת למטה איתם, שמה. להיפגש איתם. כמו הסיפור של רבי נחמן, על הבן, על הנסיך הזה שחשב שהוא תרנגול עוד. שמה, להיות למטה, להיפגש איתם שמה, ולדעת שנכון, ילד יש לו הרבה מאוד יצרים רעים מאוד. אבל זה מבחוץ. באופן אמיתי, מבפנים, הילדים שלנו מתוקנים מאוד. אנחנו צריכים עכשיו רק דבר אחד, להאיר את האור בחושך. יש שתי בחינות בחושך. יש בחינה בחושך שנקרא חושך, מבחינה שנקרא אור, ככה בזוהר של הפרשה וישב. אז אנחנו צריכים להאיר את האור שבחושך. יש שם אור מאוד גדול. אפשר להגיד שהאור שבחושך הוא יותר גדול מאשר האור שבאור. ועלינו ככה להדליק. כי מה שעשו היוונים, הם ניוונו אותנו. אנחנו התנוונו. הניוון המחשבתי, הקטנות הזאת, החולשה הזאת, היא באה בזה שהם תימו את כל השמנים. מהי חנוכה כתוב במסכת שבת? דתנו רבנן בקפה בכסלב, יומי דחנוכה, תמניה, 8 ימי חנוכה. ואינון, דלא למספד בעון, ולא להיתענות בהם, לא, אין מספד, אין תעניות. כשנכנסו היוונים להיכל, תימו את כל השמנים שבהיכל. זה הסמל, אפשר להגיד, של כל מה שהיה שם. מה זה תימו את השמנים? מה זה שמן? שמן זה חוכמה. שמן זה מה שמעל 7. 8, נשון מעל 7. השמן המשחה, כן? השמן זה בא להציג לנו את עולם של חוכמה, של עולם ציורי טהור שהיה לנו. ובואו הבטימו את כל השמנים. הציפו אותנו בציורים שקריים, שכדי ליהנות צריך ללכת לקרקס, צריך ללכת לכל מיני הצגות, כל מיני סרטים, כל מיני וידאוים, כל מיני אינטרנטים, שכדי ליהנות אתה צריך מבחוץ, לא מבפנים. אין באמת הנאה מבפנים. וככה לאט לאט הכניסו אותנו לאיזה תרדמה כזאת שאתה כבר לא מאמין בשום דבר. אתה נכנס לייאוש, לייאוש, למצב שכאילו אין אור, אין אור. אין מה שיעיר לי את החיים שלי. הם תימו את כל השמנים כי הם הכניסו את כל הערכים הגבוהים, הקדושים של עם ישראל, תימו אותם. אז מה יש לנו לעשות עכשיו? אנחנו צריכים ללכת או הכי הכי נמוך או הכי הכי גבוה. זה הם לא הגיעו. מקום שהם לא הגיעו זה מקום של תחושה. האישה נאמנת בנושא של נידה, כלומר איסורי קרת, על התחושה. היא מרגישה, היא חשה שיש דם, היא מאבדת דם. תחושה של אישה זה מה שקובע ענייני כרת? מה הולך פה? כן? כי התחושה של האישה זה דבר שאי אפשר להתווכח איתו. העדר ראייה אומרים, אני ראיתי אותו. הוא זה, שתי עדים אומרים, ראינו אותו, יצא מהחנות. זה דין עברי. אנחנו מאמינים שבמשפט העברי צריך שתי עדים יקום דבר. כלומר, ברגע שיש חוויה, אז יש ודאי. היום אתה רואה כל מיני יצורים שהם מתנדדים בין ספק לאיסוס, בין ביקורת ללא יודע, לאולי, לככה, למין דחיינות כזאת, לחולשה אדירה. הנה, ברוך הבא, יוון. ראית? זה יוון. כי מה עשו יוון? פילוסופיה. מה זה פילוסופיה? לא יודע. זה, אולי זה, לא יודעים. בא עם ישראל ומוכר תמונה אחרת של החיים. בעולם הזה יש נבואה. בעולם הזה יש ודאות. והוודאות הזאת מתחילה במה שנקרא קו ימין בנפש. וקו ימין זה מתחיל בתחושות. המוח שמאל כמובן נשב ונלמד תורה, כמובן נכוון את השכל הגאוני הזה לקודש. אבל ככל שנלמד יותר חול ופחות קודש, ככה אנחנו פחות ניצור כלים. ככה אנחנו פחות נכניע את הקו שמאל לקו ימין. כי קו ימין הוא כולו ציורי. קו שמאל כולו חושב ומרגיש. אז יש עכשיו צורך בלתת לתחושה לנצח את הבלבולים בדעות ובהבנות. כשגברה מלכות בית חשמונאי וניצרו ובדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהמונח בחותמו של כהן גדול, ככה ממשיכה מסכת שבת, ולא היה בו אלא ידליק יום אחד, נשא בו נס לגומנו 8 ימים לשנה אחרת קבום ועשום ימים טובים בהלל ובהודאה. מה אנחנו רואים? שהשמן הזה הקטן הוא מסוגל להפיל את כל התפיסות האליליות. זה הנס. אתה לוקח קצת שמן טהור עם חותמו של הכהן הגדול, אתה הכל יכול בעצם להפך. ולראות שכל מה שהיה, כל הכפירה הגדולה הזאת, היא באה כדי ליצור כלים, ועכשיו אפשר ליצור את החיבור בין האורות והכלים, בין התובנות העמוקות לבין המציאות של הכלים. יש אינטרנט, זה מצוין שיש אינטרנט. זה שיש יופי, זה מצוין שיש יופי. זה שיש, אני יודע, אנשים שעובדים בליצור לבושים כל כך יפים ואסתטיים. זה בטח קשור לתהליך הגאולה. ואחרי זה מה שקורה שהמעט האור הזה, המעט אור, דוחה הרבה מן החושך. וזה אומר שאנחנו צריכים להתמקד בחיים שלנו היום לחינוך של חנוכה. אנחנו בשולחן של שבת, רחמים, בעיקר מידת הרחמים. יכול להיות שעכשיו יש ילד שלא רוצה לשבת איתך בשולחן, יכול להיות שיש ילד שלא רוצה לברך ברכת המזון, יכול להיות שיש ילד שמשחק עם הכדור גם, בזמן שאתה רוצה לקדש על היין, יכול להיות הרבה מציאויות בתוך בית. אבל אתה מתבקש להעביר את המסר לילד. שבת זה זמן טוב, זה זמן שמח, זה זמן שאתה חש אותו. אתה חש את הילד הזה שאין לו סבלנות כבר לשבת, שהוא רוצה כבר לשחק עם החברים שלו. אתה חווה אותו, אתה לא מתנגד לו, אתה לא חווה אותו כחילוקי דעות. אתה בעצם משחרר משהו. מה שאתה תשחרר, תוכל בזה גם לשים גבולות לפעמים כשיש צורך. כן, זה לא חינוך בלי גבולות, יש גבולות. אבל אם אתה דרוך ומתוח ומסתכל על הילד הזה שהוא מחזב אותי, והוא שהוא לא בדיוק מה שציפיתי, והוא הבכור הזה שכל כך חשבתי הוא בא אחרי כל הבנות האלה, הייתי בטוח שהוא יהיה לפחות הרב אלישיב, תסתכל עליו מבפנים. תלמד להסתכל עליו שמה, גם בחושך שלו, גם במקום הכי הכי. אז אם כן, שתי תפיסות, כן? עשיתי פה טבלה, יש שבת וחנוכה. שבת ממדליק, אישה. חנוכה ממדליק, האיש. למה? אנחנו הולכים עכשיו לפתח את הצד הימני. הולכים לפתח את הצד הימני של הצד המוח אב, מה שנקרא. ואיפה מדליקים נרות שבת? למעלה מעשר הטפחים. איפה מדליקים נרות חנוכה? למטה מעשר הטפחים. לומר, משהו עכשיו שהולך להיות מואר, דווקא מאמת, מארץ תצמח. אתה הולך להדליק דווקא גם את המקומות החשוכים. כי אתה הולך לגלות מה זה ואהבת את השם בכל לבביך. מה זה בכל לבביך? גם עם היצר הטוב, אבל גם עם היצר הרע. מה זה לעבוד את השם עם היצר הרע? להאמין שמאחורי הגאווה יש גאווה לאומית. להאמין שמאחורי התאווה יש אהבה. להאמין שמאחורי כל הנפילות היווניות האלה של היצר, יש נקודה טהור שהוא מסוגל להפך את הכל. אבל רק מתבקש אתה עכשיו לתרגל את העין שלך, את החוש של הראייה, שתהיה הסתכלות פנימית יותר. כי מה עשו היוונים? הפכו את כל ההסתכלות הפנימית לחיצונית. תיכנס לכנסייה, מה תראה? איזה תמונות. אברהם אבינו שהולך עכשיו לשחוט את יצחק. וזה יפה, ויש ריח, כל החושים. למה מתעוררים? לפיתיות, לשטות. לסיפור של איזה אחד שהייתה בהיריון, סיפורים שאין להם שום משמעות. אתה בא בשם השם, הולך להגיד שעולם התחושות הוא עולם רציני. אני הולך לחנך את הילדים שלי לפתח תחושה טובה. אני הולך לגעת בהם, להסתכל עליהם, להקשיב להם. אני הולך לחוש אותם. אני הולך לפתח אווירה טובה בתוך ביתי. חנוכה זה התחלה. זה ההתחלה של החינוך. בזה אנחנו נחנך. השלום בית כתוב, נר חנוכה, נר איש הוא ביתו, ביתו זה אשתו. עיקר העבודה של החינוך זה הזוגיות שלנו. זה האווירה של הבית שלנו. זה האור המקיף של הבית, זה האווירה. בזה נחנך. בזה נדבר, נדבר לקירות כמו שאומרים. התפילה שבבית הזה. בודקים מזוזות כשיש צרות בתוך בתים. למה? כי אנחנו מבינים שיש משהו שקשור לאווירה הרוחנית של הבית. מתי מדליקים נרות חנוכה? בלילה. מתי מדליקים נרות שבת? ביום. אנחנו הולכים להאיר את האור שבחושך. ככה כתוב בזוהר גם של הפרשה, שיש מה שנקרא הקליפה, החיצוניות של החושך. ויש אור שבחושך. עכשיו, זה אומר שכל התיקונים שלנו, גם על עצמנו אפשר להגיד, הם עוברות דרך רגרסיות. יש ארבע שלבים בהתפתחות של הנפש של האדם. יש שלב שנקרא שלב העיבור. עיבור זה כמו עובר, כמו 9 חודשים של הריון. יניקה, כמו 2 הראשונות של החיים שהילד יונק מזדה אמו. קטנות, עד גיל הבר מצווה. וגדלות אחרי זה. ארבע שלבים האלה הם קוראים גם כל יום. כל יום אנחנו קמים בבוקר בעיבור. אדם הולך לישון בלילה, עיבור. הנבואה מתי מתגלה? 1 מ-60 מנבואה. בלילה בזמן שאתה בעיבור. אז מה העבודה של לעורר את הקו ימין? לחזור לנקודה של פשטות. נקודה של תמימות. יש נאיביות, זה של הילד הקטן, ויש משברים ומפגש עם העולם, ואחרי זה יש תמימות שנייה. מה זה תמימות שנייה? תמימות שנייה זה כשאתה כבר לא נאיבי, אבל אתה בונה תפיסה שלמה. תורת השם תמימה משיבת נפש. כשאתה לומד תורה מה אתה עושה, אתה חוזר לתמימות הזאת של העיבור, לתפיסה פשוטה. שאתה רואה את הטוב שנמצא בכל פינה ברחוב. אתה רואה פתאום המציאות הארץ ישראלי. אתה הולך לטייל בכל עיר ועיר. ואתה רואה את האנשים. אתה אומר מה שהרב לוריה אמר. נודע לי ברשות העליון. שהשכינה חזרה אל הארץ. 6 מיליון יהודים בארץ. רוב מניין ורוב בניין בארץ. ככה אתה תיכנס לבית שלך. תנשק את המזוזה. תיכנס, תשכח את כל מה שהיה היום. כל הוויכוחים וכל ההחמצות. וכל הנהגים שעקפו אותך ועצחו באמצע, אתה נכנס עכשיו משהו אחר. אתה הולך לשנות משהו. אתה הולך לחנך מתוך נחת. כי זה מה שיחנך את הילד. חינוך, בתוך המילה חינוך, יש אותיות נח, נוח. אז זהו, כן. אז העבודה היא עבודה של קודם כל לחזור לעיבור, למקום הכי הכי ראשוני. אחרי שאדם נמצא במקום ראשוני, הוא במצב של קבלה, הוא מסוגל לקבל. אז ילד קטן, הוא רק מקבל, הוא לא נותן שום דבר, הוא רק בקבלה. אחרי זה אתה עובר לקטנות, ואחרי זה לגדלות. קטנות זה כשאתה כבר, מה שנקרא גיל בית ספר, שאתה כבר באיזה תהליך של התבגרות, אבל עדיין במוחין דקטנות, זה עדיין קו שמאל, והשלב האחרון זה גדלות. זה כוח המדמה. גם בתפילה, התפילה מורכבת מארבע שלבים. עשייה, יצירה, דיברנו על זה באחד השיעורים. שלב הראשון, הקורבנות, כנגד העיבור. יצירה, קטנות. קריאת שמע, סליחה, יניקה, זה גדלות, קטנות, קריאת שמע. ואז 18 גדלות. אתה בונה איזה בניין של ארבע קומות. ככה האדם בדיוק הוא עובר משלב לשלב. העם הזה הוא בעיקר מסוגל לענבה. אולי אפשר להגיד שזה הערך שלנו. זה באמת החוויה הפנימית של החוכמה הזאת, של השמנים, התיאורים של הכהן הגדול, עם חותמו של הכהן הגדול. אנחנו ענוותנים. השמן הזה כתוב, אמר להם הקדוש ברוך הוא במסכת חולין, לישראל חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע עליכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם. זה הכוח של ישראל. מסוגלות הזאת להיות בהכנעה, כדי לזכות בארץ כנען. אתה מסוגל להיות שמה, להיות למטה, להיות במקום הכי, הכי פשוט. לפניי. נתתי גדולה לאברהם, אמר לפניי, ואנוכי עפר ואפר. למשה ואהרון אמר, אנחנו מה? לדוד עבר ואנוכי תולד ולא איש, כן? מדרש ידוע. זאת אומרת שקדוש ברוך הוא משפיע עלינו גדולה, אנחנו עדיין נמצאים במצב של פשטות. אנחנו מתגאים. איזה עם זה. עם שמסוגל לחזור לנקודה של פשטות. ככה הכהנים לבשו בגדי לבן. אז מה עשו היוונים? היו לובשים גם טוניקות לבנות. זה היה הסמל של היוונות. כן? אתה מתייוון. יש לך טוניקה לבנה? אבל הלבן זה בא מהכהנים במקדש. מה עשית? זה ביוק העניין. לקחתי את כל מה שהיה אצלך, שיניתי רק פחת קטן, הכוונה. בזוהר של אותה פרשה, כתוב על הבדל בין הבהמה לילד. פתח הזה תראה. דאחי הוא ככה זה. דהה בערה, בעירה, הבהמה, ביומה דאית ילדו. זמן שיוצא מבטן אמו. אמא. קלעו, נטרה, גרמיו, והחקין מגון נורה. הוא שומר על עצמו, בורח מכל אש, מכל עטרין בשין, כל דבר רע, כל מקום רע. הוא יודע, ישר, בהמה יודעת להיזהר. הוא ברנש, אבל האדם, מיד עטה להרמה, גרמי, גון נורה, מיד הוא נולד, בא לו עם היד כזה להכניס את היד בתוך האש. בגין דיצר הרע, שרה בגב יער. יש לו יצרה. ומיד אסתילה לאוכה בישה. מיד זה מסית אותו דרך רע. זאת אומרת, דע לך, אני מודיע לך, הבן שלך, הבת שלך, הם מלאים יצרים רעים. זה בסדר גמור. חוץ מהם צדיקים, אבל תדע לך, יש להם נטיות כאלה, לפעמים מרסניות, לפעמים מכועסים סתם, לפעמים בוכים סתם, ואין לך כוח. ואתה צריך לזכור את זה. אתה צריך לזכור שחינוך מלשון נחת. אתה צריך פשוט להיות לפעמים במצב שילד בוכה ורוצה משהו, ואתה החלטת שאתה לא נותן לו. וזה בסדר שהוא בוכה. הוא בוכה.
אבל אני מדקש בין חוסר הזהירות של
התינוק ביצר הרע. מה זה חוסר זהירות? זה שאתה, יש לך איזה אימפולס, נכון? איזה דחיפה כזאת של לעשות גם דברים רעים. זה בילדין, זה לא ניתן להתווכח עם זה. יש בנו כוח של ערס. יש בנו כוח של לצחוק על אדם שנופל ברחוב על איך זה, קליפה של בננה. ידע, מצחיק אותנו. אנחנו לא החלטנו, לא אמרנו אני, לשם יחוד קודשא בריחו, הולך לצחוק, לא. אלא יש לנו איזה כוח כזה, ציני, של ערס. אז אצל הילדים הקטנים יש המון. כשהם אנרגטיים ברוך השם, הם לא חסר להם. והם, בעצם הבקשה היא, תן לו תחושת ביטחון. תן לו תחושה שיש פתחונות לכל בעיה. תן לו תחושה שהוא מוגן. הרוגע והשמחה שלך והענבה שלך הם מקנים לילד בעיקר כלים, כוחות נפש. כי מה זה כלי? כלי זה תמיד באנרגיה יותר גבוהה מאשר התחולה של הכלי. אני חייב כדי לבצור כלים, לשאוב במקום של חוכמה. מה זה חוכמה אמרנו? ענבה. מה קורה שיש ענבה? יש שמחה. יש הערה על מוח שמאל. ברגע שיש כזאת שמחה וכזאת ענבה בתור בית, הילדים מתחנכים מעצמם. וזה מתחיל מהזוגיות שלנו. שם הילדים יונקים, מקבלים. האם יש כובד או האם יש כלילות. יש מוכנות לצחוק. יש מוכנים לשים מוזיקה ולרקוד. האם יש מוכנות לשנות את הסדרי יום. האם יש אימפרוביזציה, יצירה בבית הזה. זה בא מאותה תנועה הזאת של תמימות. לרב קוק יש פסקאות שאפשר ללמוד אותן בעל פה אולי. כי הן כל כך חזקות וכל כך כל אות לדור הזה. אנחנו דור שמוזמן לחזור לתמימות שנייה. זה לקום בבוקר להגיד מודה אני באמת. להרגיש את המים על הפנים, טוב ידי, להרגיש את המים על הידיים, להרגיש את, את הנועם של התפילה, להיות עם התפילה. כשאתה אוכל, אתה עם האוכל. זה להסיר את כל המכשירים האלה, וללמוד מחדש לחוות את החיים הפשוטים שלנו ברמה מאוד גבוהה. פה האוצר הגדול של החיים שלנו. לא בשמיים ולא מעבר לים. הרב קוק כותב שבעצם צלול הוא הרצון של הילד. ואם זה צלולה היא בינתו. כלומר, גרעין הדעה הטבעית שלו הוא גרעין בריא שכל ההשפעה הלימודית צריכה להתאפל לשמירת בריאותו. יותר ממה שהיא רגילה להתאפל בהתפתחותו. כששמים מטרה של שמירת הניקיון של הכישרון הילדותי, של אוצר עושר של האדם, בראשית היסוד החינוכי, בה התפתחות באופן מבורך. המחשבה האמונית, אור הרעיון של הגודל האלוקי, הבירור של יחסו לאלוקים, הוודאות האלוקית, אטום והיושר ממעמקיהם, כולם, כל אלה, הם סגולות ילדותיות, שרק אבל פה שאין בו חטא כולל את תמציתן בתארה, מבלי צורך של ידיעה מפורטת, שאנו קוראים לה, שלא בצדק, ברורה. חשבנו שהברור זה השכל. חשבנו שהשכל צריך להיות שליט על הרגש. ככה 2000 שנה אמרו לנו. אבל הרב קוק וגם הרב חרל"פ אומרים לנו, עכשיו חזרנו לארץ המדמה. הכוזרי, ארץ הנבואה. אנחנו חזרנו למוח ימין. אנחנו כבר לא ברמה שהשכל צריך להיות שליט על הרגש. זה היה קטנות של הגלות. אנחנו צריכים עכשיו בהחלט לכוון את השכל למקום של תורה וקודש. אבל המגמה היא לחזור לטבעיות שלנו. כשיהודי אומר השם מלך, הוא ממליך אותו עכשיו. הוא צריך עכשיו לחזור לבחינה כזאת שהוא לומד לחיות את החיים, את החוויה, יותר עמוק. זה האתגר של הדור. וזה נראה פשוט. אפשר להגיד שבזה לפעמים אנשים הם עובדי השם, אבל הם צריכים לפתח את החילוניזם שלהם. חסר, כן, רוצים להחזיר בתשובה. האדם הוא צריך להחזיר בתשובה את החוסר חילוניות שלו. המקום החילוני הפשוט הזה, שחי את החול, באהבת החול, לאהוב אותו, להתחבר אליו, לא לפחד ממנו, היא בחינה של להדליק נר חנוכה למטה מעשר הטפחים. בחינה של לראות שאם אנחנו לא שם, לא נצליח לחנך. אם אנחנו נחנך דרך מוסר, ודרך עטפות, ודרך אמירות, ודיבורים, ומחשבות, אנחנו לא נחנך. כי מה שילד זוכר מהמורה שלו, זה האישיות שלו, זה השדר, שפת הגוף. איך הוא הסתכל עליו כשהוא דיבר. איך הוא אהב אותי המורה הזה. איך הוא אף פעם לא הקפיד עליי. לפעמים שאלתי שאלות, אף פעם לא הקפיד עליי. יש לי כאלה מורים בראש שזוכר עד היום. זאת אומרת, לא זוכרים מה הם לימדו, נכון? אנחנו לא זוכרים מה הם לימדו בדיוק. אבל הזיכרון זה נקרא, והארץ אזכור. לפעמים רק הארץ אזכור. מה זה הארץ? הגוף. אנחנו בדור שאנחנו צריכים, למשל בטיפולים בטראומה, לרפא דרך הגוף. לחבר את האדם למשל לתחושות שלו. כוח המדמה הוא ריפוי לכל. ריפוי לדמיונות. אדם שיש לו דמיונות, הוא צריך לחזק את כוח המדמה. אדם שאין לו ריכוז, חזק כוח המדמה. אדם שמכתיב בלילה, כוח המדמה. אדם שיש לו חרדה, חזק כוח המדמה. אדם שהוא עצוב, מרגיש מעוצב, אין לו עצמיות, לחזק כוח המדמה. כל הטכניקות היום של פיתוח כל הדברים האלה של כוח המדמה, איפה זה מתחיל? תן לזרמים להופיע, תתחבר לזרמים. יש פה, אני מרגיש פה מתח, תהיה עם המתח הזה. תחבר אליו, והוא נמס מעצמו. אתה לא בורח, זה כמו האור שבחושך, זה בדיוק זה, בדיוק זה. אתה הולך במקום הכי חשוך בתחושה, זה לא כמו שאמרו פעם, נשימות, תרפה, זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי עכשיו אני בהרפיה, פתאום קורה משהו, אני כבר לא בהרפיה. כן, אני תלוי בכל הזמן, רגע, עצור את הצעקות שלך, אני שנייה נושם עמוק, זה לא עובד. אלא הצעקות שלך הם רשומים לי בבשר. אם אני יודע להיות איתם, אני מרפא אותם, ככה אני גם מרפא אותך. ילד. כדי לרפא את הילד, אני צריך לחזור לפסקה הזאת של הרב קוק. אז העבודה התחלתית, זה רק התחלה, כן? זה קודם כל לתת מקום לתחושות. מתור זה אדם יש לו הופעה של מחשבות חדשות שפורצות לו. יש לו תחושות, פתאום יש לו איזה הופעה של דבר חדש שלא היה לו עד עכשיו. פתאום הוא אומר, וואלה, אני מרגיש השם שעשיתי איזה, הוא לא ידע בכלל. איפה זה התמון? בבשר, בארץ, בארץ ישראל שלו. אמרנו, אני חושב בשיעור הקודם, שיש שתי בחינות בבשר. יש בחינה שנקראת ארץ, ואחד שנקרא אדמה. זוכרים, אם לא אמרנו, אז נגיד זה עכשיו. ארץ מלשון עושה רצון קונו. זה מוח שמאל. זה ההתחלה. זה שתי הימים הראשונים של הבריאה. אבל מהיום השלישי, המרי הראשון מופיע. האדמה מוציאה עץ, עושה פרי. מוציאה עץ עם שורשים, גזע, ענפים, פרחים, עלים, פרחים, עד כדי להגיע לפרי המתוק. הרבה אמצעים מרים להגיע. זה נקרא אדמה. המדמה מתפתח כשאתה עם הקושי ולא נורא. המדמה מתפתח, כן, אדמה מלשון אדמה לעליון אומר השלה, הקדוש. כלומר, ברגע שאתה יודע להיות עם המציאות הלא מתוקנת דווקא, אין יותר שלם מלב שבור, כך, בנית עוד איזה כוח. להכיל את הבדיעבד כדבר השם. זה חנוכה. לדעת שהמציאות בדיעבד היא רצון השם. אני כבר לא בארץ, אני באדמה. אני כבר לא ברצון שהילד שלי יהיה כמו שצריך שיהיה בקדושה ובטהרה. אני מתחבר אליו בליצנות רפואית מרפאים היום. אינדיק. שמה, למטה. לא לפחד. לא לפחד מהמציאות. המציאות היא טובה, המציאות היא אלוקית. ואז צלול הוא הרצון של הילד ואף בינתו. ואז הדבר הזה של הילד הוא הרבה שלך עכשיו. אתה הולך ללמוד ממנו. מכל בן אדם השכלתי, לך לישיבה, תלמד מרבותיי. ומתלמידה יותר מכולם. מהילד הקטן אני הולך ללמוד. זה כבר כוח המדמה. שכלול כוח המדמה. שאני מסוגל ללמוד מהמציאות הנמוכה הזאת. כלומר, גרעין הדעה הטבעית שלו הוא גרעין בריא שכל ההשפעה הלימודית צריכה להתאפל אליו. כל מה שאתה הולך ללמד אותו זה רק כדי לחזק את הטבעיות שלו. לא כמו שעכשיו לומדים לבגרויות. והמדברים שלנו בלחץ לצייר בבגרות ואיזה ישיבה יתקבלו ואיזה. אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי לנו. אנחנו רוצים בתי ספר וישיבות שיעצמו את הגרעין הבריא, התמים, הטבעי של היהודי בארץ ישראל. להפסיק לחכות מות העולם. שילמדו בהחלט לבגרות. זה מצוין ללמוד חול. אבל שזה משני, הדבר העיקרי, שהבן אדם הזה בגיל 18 הוא אדם חזק. הוא אדם שיודע מה הוא רוצה. הוא אדם שיש לו כוח מדמה משוכלל. הוא אדם שמחובר לגופו. הוא אדם שהדימוי עצמי שלו גבוה לא מצד הגאווה, מצד החיבור והטבעיות שלו. כששמים מטרה של שמירת הניקיון, כישרון הילדותי הזה, זה המטרה. אומרים ילד, אומר, לפעמים ילדים אומרים דברים קצת שטותיים. ואתה אומר, נו, זה שטות, מה אתה אומר? אסור. הילד מה שהוא אומר עכשיו, מבחינתו, זה נכון. הוא אומר, אתה יודע שעוד מעט שיש לי יום הולדת? יום הולדת בעוד חצי שנה. אומר, מה פתאום? זה שטויות. יום הולדת שלך בעוד שישה חודשים. אל תגיד לה את זה. מבחינתה כל יום זה להתקרב ליום הולדת. זה החיים שלה. זאת אומרת, תלמד להיות ילד עם הילדים שלך. תלמד להיות ילד. שמה לחוש אותם, לחיות אותם. וזה הקודש של ארץ ישראל. הרב קוק הרי זה הקודש שבטבע. זה מה שהרב לא יקול, זה השכינה. שכינה זה בחינה אוהבת. בחינה של עטיפה. שעוטפת אותך, איפה שאתה נמצא. המחשבה האמונית, אור הרעיון, כל הדברים הכי גדולים של האמונה, ואור הרעיון האלוקי, וכל זה, הכל יונק מהעיקרון הזה. מהדבר הזה, הסגולה הילדותית הזאת. שרק אבל פה שאין בוחת, מסוגל לכלול את זה בתמציתם בתארה. אנחנו צריכים בעצם להתקרב לילד, לא כדי לחנך אותו, אנחנו צריכים להתקרב לאדם שהוא לא שומר תורה ומצוות כמוך, לא כדי להחזיר אותו בתשובה, ללמוד ממנו. המציאות בא ללמד אותך. אל תנסה לשנות את המציאות. תנסה להתחבר אליה, כי היא אלוקית. וזו תנועה חדשה של מפגש. וזה מתאפשר בגלל שחזרנו לארץ, לארץ הנבואה. אז אם כן, אנחנו הולכים לפתח ציר אחר לגמרי. הציר הוא מתחיל מהכהן, שהוא כהן הגדול, והוא נגמר בעולם העשייה. הוא מתחיל בחוכמה, הכי אילאה, ולמטה. יש תרי"ג מצוות כידוע, שבע דרבנן. המצווה האחרונה של המצוות האלה, שבע דרבנן, זה חנוכה. ומה שבע המצוות האלה מוסיפות על תרי"ג? גמטריה, כתר. תרי"ג ועוד שבע זה כתר. כלומר, המקום הכי מואר, הוא המקום שמסוגל להיפגש עם הלמטה. נראה את זה גם בפורים. דבר, רעיון מאוד מאוד דומה. מקום של מפגש עם המקום הכי נמוך, של כן, סכנת כליה, שמה יש אפשרות לעלות לאורות אבא, זה נקרא. מקום הכי הכי פנימי. וזה הודעה שלנו, וזה הלל שלנו, וזה זה השמחה האמיתית שלנו, שבחושך שמה מסתתרים כוחות של, 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 של גודל. מצוות נר חנוכה משלימה לכתר מצוות, אומר הרב לוריא, שהם קומה שלמה של המשכת האורות לתוך הכלים, ועל ידי זה נמשך אור התורה בשלמות. כלומר, אתה עכשיו הולך להיפגש עם ההתייבנות הגדולה, עם הפוסט-מודרניזם הגדול, עם החושך הגדול של, של החוכמה, שאין כבר עולם ציורי. אמרו לך, חוכמה זה שכל. טעות, זה טעות יוונית הדבר הזה. חוכמה זה לא שכל. חוכמה זה שכל אסוציאטיבי. חוכמה זה שכל שמגיע עד ההשגה. חוכמה זה שאתה לוקח את השכל, מכוון אותו פנימה. זה לא שכל אנליטי הכוונה. נכון, אנחנו צריכים לקחת את התורה הזאת, ללמוד תורה, לכוון את השכל הביקורתי והחותך והשונא למקום פנימי. אבל המגמה זה התפילה. המגמה של הלימוד תורה שלנו. זה התפילה, עבודה שבלב היא תפילה. בזה שאנחנו נלמד, נרקח את הדינים של המחשבה, תהיה לנו יותר תפילה. אז ככה בדיוק בבית שלנו. אנחנו נחשוב טוב, בטח. חשיבה חיובית, בטח. אבל המגמה היא חוויה. בשבת למשל, או עכשיו בימי חנוכה, הילד בעיקר יצפה שאנחנו נתחבר אליו. לכן אנחנו עושים סופגניות, לכן אנחנו קונים מתנות, לכן יש דמי חנוכה. כל העניין של חנוכה הוא נר איש וביתו. פרסומי ניסה עובד בזה שאתה בונה את הדבר מבפנים. אז מה עשו היוונים? היוונים לקחו את הדברים הכי פנימיים, ותימו אותם. יכניסו את האלילים שלהם, יכניסו את זה באחל. לקחו את היופי הקדוש, יכניסו את זה בכנסיות. לקחו את העולם הגדול, יכניסו את זה בעבודת השם שלהם. מה אנחנו נעשה? ניקח את האור הפנימי ונוציא את זה החוצה. נעשה בדיוק הפוך. ניקח את הנר הגדול הזה של הנר, של האור, של ידוע שנר זה הגימטריה של כל הייחודים העילאיים, הוויה עדנות, הוויה איקאה, הוויה אלוקים, כלומר, השם שכולל את כל הייחודים, ניקח את הנר חנוכה, ואנחנו נדליק דווקא איפה? בחוץ. ככה עם הילדים שלנו. אנחנו לא נכניס את כל העולם החיצון בפנים, ממש לא. אנחנו נשמור על הפנים של הבית הזה. אנחנו נאגן את הבית שלנו, בחומות, ממש חומות, מצד אחד. מצד שני, אנחנו ניקח את האור הגדול הזה, שיש בתוכנו, וניפגש עם העולם. זה כן. לא סגרנו כדי להסתגר. סגרנו כדי להיפגש. ככל שאנחנו פחות ניתן לכל מיני שחתים להיכנס לתוך הדמיונות של הילדים שלנו, ככה נוכל יותר להופיע בתוך העולם הזה, וככה אנחנו רוצים לחנך. הנחת הוא לא בא בזה שאתה אומר, אני רוצה להיות בנחת, אני רוצה לא לחוס, אני רוצה עכשיו להיות בשלווה בשקט. לא, לא ככה בא הנחת. הנחת הוא בא בזה שקשה ולא נורא. רע לי ולא נורא. ומותר שיהיה רע, כי בזכות זה שרע לי, בזכות זה שקשה לי, אני יכול דווקא לפתח הרפאיה אמיתית. כמו בתרגילים האלה שאמרתי, ללכת עם התחושות הלא טובות, ולתת להם להתמוגג מעצמם. אתה חש זרמים לפעמים? לך עם הזרמים. אתה חש עקצוצים ברגליים? לך עם העקצוצים. תהיה איתם קצת. תן להם מקום. אתה, למשל, אדם אחרי טראומה, מרגיש שהוא רועד וקשה לו, שהוא יישאר במצב הזה של רעד. כן, זה שהמציא את השיטה, פיטר לוין, פעם היה איזה ביקטה באמצע יער ונשרפה הביקטה. ואז בא, משנה, היה שמה תינוקת גם ובזוג, הוא הציל את התינוקת, נכנס בתוך הלאבות, ואז ישב בחוץ, והגיעו אמבולנסים ומחבי אש וכאלה, והוא ביקש מהם לא לקחת אותו. הוא היה מול השריפה הזאת, הוא נתן לגוף שלו לרעוד, הוא נתן לעצמו להרגיש רע. ולכן זה, הוא אפשר לעצמו להרגיש רע, ואחרי כמה דקות כבר, הוא כבר לא היה בטראומה. מה זה טראומה? כשזה בא מהר מדי, ואין לך כלים להכיל. אז מה זה חוויה? חוויה זה הטיפול של השאלה. זה כנגד הטראומה. ככל שיש יותר חוויה, יש פחות טראומה, 100 אנשים באותו פיגוע. ככל שאדם חווה יותר את החיים שלו יותר, הוא פחות ייפגע בחוויה פוסט-טראומטית. אז ככה אנחנו עוסקים פה ברפואה מונעת. אנחנו מבינים שככל שנחנך את הילדים שלנו יותר לחוש ולחיות את החיים, ככה מיותר איתנים. כן.
אני מאמין שהמחשבה מהמלכים של הלן קרב בצבא, פעם היו דבר ראשון לפנות את האש מן
ה... נכון, 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 זה טעות, טעות. הכל היה טעות, הכל היה טעות. היו מדברים גם. היום יודעים שהדיבור פה לא כל כך, זה לא טיפול דרך שיחות. איזה חבר. היום משתמשים בזה בצבא, וזה מדהים, כי זה הוכח. אמרתי לכם שזה המוח שלנו, זה הנאו-קורטקס, זה נקרא, ככה המוח. יש את המקום החושב והרוצה והכל. יש פה איזה לשונית כזאת, זה נקרא, איפה שההיפוקמפוס והשקט, זה נקרא המוח הלימבי. פה הרגשות, אבל הרגשות מחוברות לעוד מוח, שנקרא מוח הזחלן, של הזחלנים, של הנחשים. בזה אנחנו רוצים לתקן. זה המקום שיש פה מערכת הסימפתטית, פרסימפתטית, מקום שמעורר אותנו או מרגיע אותנו, מקום של דפיקות לב או רגיעה. פה הצד הפרימיטיבי שדיברנו, זה העיבור שדיברתי עליו. זה המקום של העיבור. פה צריכה להיות הפעולה החינוכית והטיפולית. במקום הראשוני, נחש הוא יתיות משיח. אם נצליח לטפל, לטפל בנחש הזה, אנחנו בעזרת השם נצמיח את כל המבנה של ארבע עולמות, כנגד ארבע המוחין שתיארתי עכשיו. ויש ארבע, כי זה מוח ימין, מוח שמאל גם, מוח לימבי ומוח פרימיטיבי. ואנחנו ככה לא נפחד. זה נקרא יראת שמיים הדבר הזה. ראייה שממית, לראות שהכל פה שמיים. להתחבר למציאות הכי חשוכה, הכי נמוכה, הכי לא ברורה, ולדעת שיש שמה ודאי. לא לפחד. השני יזכה לחנוכה, המון המון נחת, ידוע שזה לא פשוט, כל הילדים בבית, צריך טונות של באמת של נחת, ולדעת דווקא ליהנות מהימים האלה. הם ימים שיכולים בהחלט, כמו שניצחנו את היוונים, ככה פה בנפש שלנו, לנצח, ויכול להיות שמזה ינבע את ה... יצא מזה ניצחון לאויבים שלנו.